סימן שינמם סעיף א'. הסעיפים הבאים א' וב' עוסקים בעניין מלאכת גוזז. אדם שגוזז בשבת את שערו או את ציפורניו חייב משום מלאכת גוזז, אבל רק אם הוא גוזז כדרך הגוזזים, דהיינו רק אשר הוא גוזז בכלי. אדם שגוזז את שערותיו או את ציפורניו בידיו או בשיניו שלא כדרך שרגילים לגזוז בימות החול, יש בכך אמנם איסור מדרבנן, אבל אין בזה חיוב מן התורה. יש כאן שאלה גדולה שאביר הלוך עומד עליה, שלכאורה כל מלאכת גוזז זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, כי הלא הוא לא צריך את הציפורניים או את השערות, הוא צריך רק לסלק ממנו את השערות או את הציפורניים. אז למה בעצם חייבים משום מלאכת גוזז בגזיזת שערות או ציפורניים? מלאכת גוזז שייכת בגזיזת צמר, שהוא צריך את הצמר שהוא גוזז, אבל בגזיזת שערות או ציפורניים, שהוא לא צריך את עצם השערות או הציפורניים, הוא רק צריך לסלק אותה מעצמו, אז למה חייבים על זה משום מלאכת גוזז? הביאולוג מביא ליישב על פי דברי הריבוש, שמלאכת גוזז, ההגדרה שלה, איפוי האור. גם כאן, מה שעל ידי הגזיזה הוא מייפה את עצמו, יש בזה משום מלאכת גוזז, וזה נחשב למלאכה צריך או לגופו, כי הוא צריך את איפוי עצמו שנוצר על ידי גזיזת שערותיו או ציפורניו. נקרא את השולחן אור בפנים, אומר השולחן אור, אסור ליטול שערו או ציפורניו בין ביד בין בכלי. המשנבור מוסיף שהוא הדין בשיניו. אסור לגזוז את ציפורניו או את שערותיו, בין אם הגזיזה מתבצעת בכלי, וגם אם היא מתבצעת ביד או בשיניים. המשתבור מביא שיש בזה הבדל גדול. בכלי הוא חייב. אדם שגוזז את ציפורניו או את שערותיו בכלי, יש בזה איסור מהתורה. ואילו אדם שגוזז את שערותיו או את ציפורניו בידיו או בשיניו, יש בכך רק איסור מדרבנן, כי אין דרך גזיזה בכך בחול. נחזור לדברי השולחן ערוך, אסור ליטול שערו או ציפורניו בין ביד בין בכלי, בין לעצמו בין לאחרים, וחייב על גזיזת שתי שערות. כדי שיתחייב מהתורה משום מלאכת גוזז, צריך שהוא יגזוז שתי שערות. גזיזת שערה אחת אסורה גם היא מהתורה, מדין חוצי שיעור. חוצי שיעור אסור מהתורה. אביר הלוך כאן מוכיח שהאיסור של חוצי שיעור מהתורה שייך גם במלאכות, ולא רק בדברים שנוגעים לאכילה כדברי החכם צבי. אבל בשערה אחת לא חייבים, יש בזה איסור מהתורה, אבל לא חייבים על כך לא סקילו ולא חטוס. ממשיך השולחן ערוך, הוא מלקט שערות לבנות מתוך שחורות, אפילו בשערה אחת בלבד חייב. מה ההבדל? למה בגוזז שערותיו סתם הוא מתחייב רק בגזיזת שתי שערות, ואילו בגוזז לבנות מתוך שחורות הוא חייב גם על גזיזת שערה אחת בלבד? נקרא את דברי המשנבור בסעיף קטן ד' ועתם, משום דה אפילו באחת מקפיד שלא יהיה נראה כזקן, לכך חשי ומלוכה גם בגזיזת שערה אחת, כי גם היא חשובה. בתוספת איסה שלא רק מלקט לבנות מתוך שחורות, אלא גם ההפך, זקן שמלקט שחורות מתוך לבנות גם בשערה אחת הוא מתחייב, כיוון שהוא מקפיד על כך, אז יש לזה חשיבות. הביאור הלוכי כאן דן בגזיזת לבנות מתוך שחורות שהוא חייב גם על שערה אחת בלבד, וכמו שהמשנבור הסביר שהוא מקפיד על זה, אז לכן יש לזה חשיבות גם בשערה אחת. מסתפק הביאור הלוכי האם זה דווקא כאשר הייתה רק שערה אחת לבנה בלבד, שאז על ידי גזיזת אותה שערה הוא מתייפה, או שגם כאשר נשארו לו שערות לבנות נוספים, הוא מתחייב על גזיזת שערה לבנה אחת בלבד. עוד מסתפק הביאור הלוכי שאולי לגבי שערה אחת הוא מתחייב גם ביד, כי הדרך לגזוז שערה אחת גם ביד, לא רק בכלי. מסיים השולחן ערוך ואומר, מלקט לבנות מתוך שחורות אפילו באחת חייו, אבל דבר זה אפילו בכל אסור, משום לא ילבש גבר סימלס אישו. נקרא דברי המשנבו בסעיף קטן ב', בן בכלי. זה הולך על דברי השולחן ערוך, אסור ליטול שערות ציפורניו בין ביד בין בכלי. אף דעמך ברשווה יד לכלי הוא רק לאיסורי, דבכולם יש איסור. אבל לעניין חיוב יש חילוק ביניהם, דביד פטור בכל גוונה, שאין דרך גזיזה בכך בכל, ובכלי חייב בכל גוונה, דאבל איטול דדגויזז. וחייב על בית שערות, ושיער אחד אומר המשנבור בסעיף קטן ג' יש בו איסור הדוירייסה כמו כל חצי שיעור של כל האיסורים, וכן הדין בכל מלאכות שבת, לא יבאינן בו שיעור לעניין איסור, אלא לעניין חיוב חטוס. אבל לגבי איסור, גם אם אדם עובר על אחת מהמלאכות האסורות בשבת פחות מהשיעור שנקבע לה, אמנם אין בזה חיוב לא של חטוס ולא של סקילה, אבל איסור מהתורה יש. כל זה אמור לגבי שערות. השיעור בשערות להתחייב זה שתי שערות. מה קורה לגבי ציפורניים? מהו השיעור להתחייב משום נטילת ציפורניים? מביא המשנה ברורה בשם אליהו רבה, שלגבי ציפורניים אפילו בציפורן אחת חייב. אישה ששכחה ליטול את ציפורניה מערב שבת ואירה טבילתה בליל שבת, מביא המשנה ברורה בשם המוגן אברום, שהיא תאמר לגוי שיטול את ציפורניה ביד, לא בכלי, אלא שיטול את הציפורניים ביד, כי זה נחשב לשבוס דשבוס. אמיר אלי עקום, שבוס, כאשר הגוי נוטל ביד, גם זה נחשב לשבוס, שבוס דשבוס, מוקי מיץ ומותר. מה קורה אם אי אפשר לטעול את הציפורן ביד? מותר על ידי גוי אפילו בכלי. מה הדין אם אין גוי? נראה שיש לסמוך בשעת הדחק על הניקור שתנקר תחת הציפורן, ובלבד שתעיין היטב שלא יהיה בו שום דבר תינוף. בדיעבד, מועיל ניקור, מועיל לנקות את הציפורניים גם אם היא לא גוזזת אותם, ואשר הציון מביא כאן שכאשר מדובר בציפורני רגליה, גם אם יש גוי, יותר טוב להתיר על ידי ניקוי, על ידי ניקור, דיינו ניקוי היטב, מאשר על ידי גוי. המשתבר בסעיף קטן ה' מביא כמה דברים נוספים בעניין מלאכת גוזז. א', הגוזז צמר או שיער בין מן הבהמה בין מן החיה חייב, וכמה שיעורו לחיוב כדי לתבוע ממנו חוט שאורכו קרוב לארבעה טפחים. החיוב של גזיזה הוא בין שגוזז את הבעל חי בעודו חי, וגם כאשר הוא גוזז מהבעל חי כאשר הוא מת, אפילו מהאור שלהם. ודווקא גוזז חיובו בכל גבנה, אבל תולש מן החי פטור, ואין דרך לתלוש משום דקוי, ואלא לגזוז. אבל תולש מן המתה, דרך לתלוש כמו לגזוז וחייב. דהיינו, כאשר הוא תולש מבעל חי בעודו חי, הדין הוא שרק בכלי הוא חייב, ואם הוא תולש הוא פטור, כי אין דרך גזיזה בכך. אבל כאשר הוא תולש מבעל חי שמת מהאור שלו, אז הדין הוא שגם ביד הוא חייב, כמו שהוא תולש, כמו שהוא גוזז בכלי. ועל כן אותם לאדם המלבושים המלובשים באורון של בהמה וחיה צריכים להיזהר שלא יתלשו מן השיער שלהם בשבת. למה? כי מאחר שמדובר בבעל חי שאינו חי, אז לכן חייבים משום גויזז גם כשהוא תולש ביד, לאו דווקא בכלי. בספר חסידים מויסר לקח הכינים מן האורות, עין שום, וכל זה בבהמה וחייו, על בעופות דרכם להסיר לנצות על ידי תלישה, כמו בבהמה על ידי גזיזה. בעופות, אדם שתולש מהנוצות של העוף, הוא חייב על זה כמו בגזיזה מבהמה. ולפיכך תולש כנף מן העוף בין לחיים בין לחמתה חייו, דתלישתן זוהי גזיזתן. התובע צבע מן החי פטור בין מן התביעה בין מן הגזיזה, שאין דרך תביעה וגזיזה בכך. כמו שדרך גזיזה, אדם שטובה צמר מן החי פטור גם על התביעה וגם על הגזיזה, כיוון שאין דרך גזיזה בכך ואין דרך תביעה בכך.